תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
חזרנו ונמצא איתנו עורך דין יובל נעים, שותף במשרד עורך דין ארדינסט, ראש תחום בוררויות בינלאומיות, ובאמת, כמו שחברתי רחל אמרה, יותר ויותר התחום הזה נהיה קצת חם בתקופה האחרונה, לוהט. בוא תגיד לי, איפה הסטטוס עכשיו של בוררויות בינלאומיות בישראל? איפה זה עומד בכלל שכולם מדברים על זה כל כך הרבה?
טוב, ערב טוב, אני שמח להיות פה ותודה על ההזמנה. אז באמת, זה נכון, התחום לא יורד מהכותרות ויש סיבה. בשנים האחרונות הפרקטיקה צברה תנופה מאוד משמעותית, עוד מלפני הקורונה ובוודאי בשנים האחרונות. ומה שהשתנה זה אם פעם היה תיק בוררות בינלאומי אחד, פעם באיזה משרד, היום אנחנו רואים שיש יותר ויותר תיקים, משרדים מובילים, כמו משרד ארדינס, שממש פיתחו פרקטיקה, ויש לנו התמחות בתחום הזה, ואתה רואה ויותר ויותר תיקים. וגם נוצרה תשתית. זאת אומרת, יש תשתית גם במשרדים, אבל גם באופן רחב יותר בשוק. מה שאתה רואה זה שבאופן ספונטני, א', קם הפורום הישראלי לבוררויות בינלאומיות, שאני נמנה על מייסדיו, שבעצם מאגד נציגים במשרדי עורכי הדין המובילים שעוסקים בפרקטיקה הזאת, בכל השוק. חברנו גם למוסד שאתה בראשו, עזרנו ביחד, ניסחנו את כללי הבוררות הבינלאומית החדשים של המוסד, ורואים שבאמת נוצרה תשתית בשוק שמאפשר את הקיום ואת הניהול של בוררויות בינלאומיות, מה שלא היה פעם. וזה חלק מהסיבה שזה נמצא ככה בכותרות. אז אנחנו רואים איזושהי הבשלה בשוק, אנחנו רואים את התשתית שנוצרה. בתחום של בוררים בינלאומיים, אז זה בא וצמח מתוך משרדי עורכי הדין הבכירים מובילים. זה נכון שיש בוררים גם מחוץ, אבל הם, או מחוץ למשרדים מובילים שעוסקים בבוררויות בינלאומיות, הם עדיין לא הרוב. יש עדיין הבחנה בין הפרקטיקה של בוררויות מקומיות ישראליות לבין בוררויות בינלאומיות, בגלל הייחודיות של הפרקטיקה. במובן מסוים, החוק החדש שנחקק בישראל בשנה
האחרונה. חוק הבוררות המסחרית הבינלאומית, שהיינו חלק מאלה שעזרו להעביר אותו, כן.
נכון, ישבנו בוועדה בכנסת ביחד, ואז נפגשנו גם שם. אז כן, אז גם הוא במובן מסוים יצר הבחנה. יש בוררות, חוק הבוררות הישן, שהוא מתאים לבוררות מקומיות, וחוק הבוררות המסחרית הבינלאומית החדש, בהובלתו של משרד המשפטים, שראה קדימה וחוקקו אותו. אחרי שנים ארוכות, אז גם זה יצר איזושהי הבחנה. אבל כיום, באמת מה שלא היה פעם, שאנחנו רואים שנוצרה תשתית, נוצר עולם של בוררויות בינלאומיות בישראל, וזה אחת הסיבות, באמת שזה נמצא בכותרות.
ותגיד לי, נגיד עכשיו אני איזה חברה ישראלית שעושה עסקים עם חול, אוקיי? ועכשיו אני צריך לחשוב, what if, מה קורה עם הסכסוך או איזושהי מחלוקת עם הצד השני? איפה אתה ממליץ לנו, לי כחברה ישראלית, לנהל את הדיון. בבית משפט, פה בארץ, בית משפט בחול, אולי בבוררות, איפה בוררות? איך לעשות את זה נכון?
אז התשובה היא קצרה, היא שהיא כמובן בישראל, אבל אני ארחיב על זה טיפה. השיקול, יש הרבה שיקולים שצריך לשקול כשמבנים תנאיית בוררות בינלאומית, ובעצם מסתכלים קדימה לסכסוך. כשעושים את זה, עושים את זה בעסקה, שעוד אף אחד לא חושב על סכסוך, רגע, כולם הפי, כולם חושבים שהכל הולך למקום טוב, ובעצם צריך להתעסק עם הדבר הזה גם, מה יקרה אם יהיה סכסוך. היתרון, או אולי השיקול המרכזי שצריך לשקול, זה השיקול של נוחות המגרש הביתי והעלויות, וזה הסיבה שאנחנו ממליצים מאוד למשרדי עורכי דין ישראלים, ללקוחות ישראלים, שמיוצגים על ידי משרדי עורכי דין ישראלים, לבחור בבוררות ישראלית, או בדין ישראלי, או בעדיפות שניהם.
גם יותר נוח, גם יותר זול.
כן.
וגם הם במגרש הביתי שלהם, גם מבחינת הדין.
כן.
כי זה הדין שהם מכירים, נכון. ולא עכשיו להתעסק עם דין זר, שמה שהם עשו תקין, לא תקין, נכון. הם מכירים את הדין הישראלי.
נכון. עכשיו, בואו לא נשלה את עצמנו, זה לא יהיה הליך זול בכל מקרה. כנראה שאם הגעת למצב הזה, ואתה מיוצג, ואתה מספיק מתוחכם, שיש לך הסכם שיש בו תנאיית בוררות בינלאומית, מדובר בעסקה בשווי משמעותי, ואתה מבין את העלויות שכרוכות בניהול סכסוך כזה. אבל השאלה אם זה יהיה סכסוך בניהול של עורכי דין ישראלי ממחיר X, או אם אתה תבחר לעשות את זה במדינה זרה עם עורכי דין זרים, וזה יכול להיות 3X, ואז הרבה יותר יקר.
אותו סכום רק בדולרים.
או ביורו.
או בפאונדים. בדיוק. אז זה השיקול המשמעותי, וכמובן אנחנו רואים, אולי זה גם כן איזושהי אינדיקציה ודוגמה להבשלה של השוק, ככה, ותיק שבאמת הוא דוגמה להרבה מאוד דברים, היה לי לקוח ישראלי בסכסוך עם צד סיני, היה להם בוררות, הם בחרו דין אנגלי, והכל טוב ויפה, אבל עשו טעות ובחרו במוסד שאינו קיים, מוסד בוררות שאינו קיים.
מעולה.
כן, טעות קטנה. אז קודם כל ראינו לקוח ישראלי שלקח, למרות שיש דין אנגלי, למרות שזה בוררות בינלאומית, או אולי בזכות שזה בוררות בינלאומית, לקח משרד ישראלי שהוא הבין שיש למשרדי עורכי דין ישראלים את הכישורים ואת הניסיון לנהל סכסוך כזה. כמובן שלקחנו את הייצוג, אנחנו מנהלים את הבוררות, כמו כל דבר ועניין, חלק מהפרקטיקה ותחום ההתמחות
ואיפה
שלנו.
ואיפה היא מתנהלת הבוררות הזאת במוסד אז, שלא קיים?
אז זאת בדיוק, זה העניין. אז, זאת אומרת, הסיפור הוא, באנו לצד הסיני, אמרנו, יש נעת בוררות, בוא נקיים. הצד הסיני, כמובן, אמר, לא, אי אפשר לנהל את הבוררות הזאת. זה בוררות במוסד שאינו קיים, צריך לנהל את זה בית משפט. נאלצנו, זאת אומרת, הלקוח נאלץ להגיש את התביעה הזאת בבית משפט בסין, מגיעים לבית משפט הסיני, ושם הצד הסיני טוען, אי אפשר לנהל את זה בבית משפט, יש פה תניית בוררות, חייבים ללכת לבוררות בינלאומית בסינגפור. אז כמובן...
זה היה מוסד בסינגפור, היה אמור להיות המוסד הזה.
כמו שהוא נכתב בתניה, זה מוסד לא קיים, אבל בסינגפור, בדיוק. מוסד שאינו קיים בסינגפור, אז דחו את התביעה, מצאנו עצמנו הולכים לבוררות בסינגפור, כמובן שאיך שהבוררות התחילה, הצד הסיני מתכחש לסמכות מרכז מוסד הבוררות בסינגפור, אבל זה חלק מהטריקים והשטיקים שיש בבוררות בינלאומית.
למעשה זה מה שכל כך חשוב, לדעת אם כבר מפנים למוסד, אז להפנות למוסד קיים, אבל מוסד עם מוניטין, שעוד 5-7 שנים שיהיה סכסוך, שהוא יהיה קיים, שיודעים שיש לו מוניטין, עם כללים, עם בוררים רציניים.
כן.
זה עוד משהו שחשוב מאוד.
הפתרון כיתה א', זה קודם כל תיקח עורכי דין מנוסים בתחום, שיבחרו לך מוסד קיים, ועורכי דין מתוחכמים וטובים ידעו לבחור מוסד קיים בעל מוניטין, שראוי שישמור עלינו ושהוא יהיה אבא ואמא שלנו בית הסכסוך.
ותגיד לי, בתור אותו פורום שדוחף קדימה, ואני נפגשתי איתכם עם הפורום והתרשמתי מאוד, פורום של חבר'ה צעירים, שותפים במשרדים גדולים, שבאמת רוצים לקדם את הפרקטיקה של בוררות בינלאומית בישראל, אז בוא תגיד לי, מה עוד צריך לעשות כדי שבאמת יהיו יותר ויותר תיקים בישראל? כי זה אינטרס של כולם הרי, זה אינטרס של החברות בישראל, של העסקים בישראל, שינהלו את זה פה בישראל. זה אינטרס של המשרדים הגדולים בישראל, זה אינטרס של בוררים. יש את המרכז שהקמנו, המרכז לבוררות בינלאומית בישראל, על ידי המוסד הישראלי לבוררות עסקית, שהוא מוסד... הוא בינלאומי, לבוררות בינלאומיות, עם בוררים מכל העולם, עם כללים בינלאומיים, מה שאתה היית גם חלק מהכתיבה שלהם, מה הוא צריך לקרות כדי שבאמת יהיו יותר ויותר הליכים כאן בישראל?
סכרה, אין ספק שיש תשתית טובה לניהול בוררויות בישראל. זאת אומרת, יש כבר את הידע ואת הפרקטיקה והניסיון במשרדים המובילים, יש לנו חוק חדש עכשיו מהשנה האחרונה, יש את המוסד ויש את הכללים החדשים, מכל התנאי הרקע שמאפשרים את זה, יש אותם. מה בכל זאת חסר? אם אנחנו מדברים על הישראלים בשוק, אז הדבר הראשון זה חינוך ומודעות.
מודעות, זאת, אנשים כן. לא יודעים את זה.
לא יודעים, לא מכירים,
יש לי שאלה עסקית, אפשר...
בוודאי, בשמחה.
חיכינו.
לא מבחינה משפטית, בזה בטוח שאתם טובים ממני, בבוררות, לא בא, זה לא, מנשה. מכל מקום, מבחינה עסקית, אני רואה את האנשים, למשל, הייתי בשבוע שעבר בפגישה ב-EY, בעניין מחירה של חברה משפחתית בבורסה בישראל, והחליטו להקצות איזשהו שר של מניות, ויש דווקא קרן בינלאומית שמתעניינת ורוצה להיכנס, ומה שאני ראיתי זה סירוב מאוד מאוד נחרץ לעשות בוררות בישראל, ואו, אם כבר בכלל, מה שאני חווה זה לעשות את זה על פי הדין הישראלי, אם כבר אז לעשות את זה, למשל, על פי, אומרים, אתם רוצים משהו שזה, אז יהיה לפי המשפט הבריטי, שהוא באמת קרוב, אבל מבחינה עסקית, זה לא משפיע כל ענייני המלחמה, הרפורמה המשפטית, היא היציבות הפוליטית והמשפטית. אני מנסה באמת, אתם מתראיינים ואני שומעת ומקשיבה קשב רב, ואני אומרת לעצמי, אני לא רואה איפה זה מתחבר למציאות העסקית בישראל.
אז לא חייב להיות קשר למציאות העסקית בישראל כדי לבחור בורות בינלאומית. אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, שקודם כל יש צד ישראלי שיבוא לעסקה, הוא קודם כל מסרב להיות בבית משפט ישראלי. וזה מכל מיני סיבות. שאפשר להיכנס אליהם, אבל לא...
כן, בהזדמנות אחרת. בדיוק. כן.
אבל הם הסכימו לבוררות בינלאומית. המקומות שאני ראיתי זה שהם באמת אולי התעקשו שמקום הבוררות לא יהיה בישראל, עם הצד ישראלי, כדי שיהיה מקום ניטרלי. דין ישראלי זה משהו שדווקא, אני לפחות מניסיון שלי, אני גם מייעץ לגבי תנאיות בוררות, הם יותר פתוחים לשמוע על דין הישראלי.
זה נכון. כמה בוררויות בינלאומיות יש לדעתך במדינת ישראל?
בכל זמן נתון, אני הייתי אומר בעשרות.
שנתית.
בעשרות.
בעשרות, נכון?
בעשרות.
זה... אוקיי.
כן, אבל צריך לזכור, מדובר בסכסוכים מאוד משמעותיים. זאת אומרת, גם כמה, אפשר לשאול גם כמה סכסוכים משמעותיים בישראל יש.
זה לא בישראל, זה ישראל. ישראלים רבים עם כל אנשי עסקים בעולם, ללא הבדל דת, מין או גזע.
לא, אני דיברת על בוררות בינלאומיות שמתנהלות בישראל, או שמערבות ישראלים, כי זה יש יותר. כי יש בוררויות בינלאומיות עם ישראלים שמתנהלות בחול.
נכון, אני שואלת, שמתנהלות בישראל.
אז זהו, מתנהל בישראל זה באמת בעשרות.
בעשרות חדשות מדי שנה, או as we speak עשרות? זה נשמע לי,
קשה לדעת.
זה נראה לי as we speak, אני לא...
זהו.
וגם אם יש עשרות נפתחים בשנה, זה עשרות על החלק הנמוך יותר. ואל תשכחי שגם מדינה מעורבת, כי תחשבי איזה פרויקטים של תשתיות יש פה במדינת ישראל, כבישים, נמלים, רכבות, נכון. ממש נמלים.
אפרופו ברכבת הקלה עם הסינים.
פרויקטים ענקיים, שיש סכסוכים למחביר בהיקפים של מאות מיליונים ואפילו מיליארדים, שגם אנחנו כמוסד לבוררות עסקית מעורבים, וזה חלק מזה, זה בוררות בינלאומיות. למה? כי מדובר בחברות זרות שמגיעות לכאן, במסגרת מכרזים או התקשרויות חוזיות, ומנהלות כאן, פרויקטים אדירים, עם, כמו כל דבר שיש לנו פרויקטים של תשתית, אז אף פעם זה לא יוצא כמו שתכננו.
אבל זה המקרה הקל אבל.
אבל דווקא ממשלת ישראל, בביו שלי, אני לא רואה אותה נכנסת בגדר בוררויות בינלאומיות. אתה יודע, היא במקרה חתמה עם איזה חברה סינית לעשות את הרכבת הקלה, ויש עיכובים של 300 שנה, אז צריך באמת להפעיל. אם יש תנאיית בוררות, לא מכירה את ההסכם.
לא, אבל למען האמת, אם זה פרויקט תשתית גדול, מה שאנחנו רואים, קודם כל, אם ישראל מעורבת, היא תבחר דין ישראלי, מקום מושב ישראלי, רוב הסיכויים, זה יעבור בשרשור לכל יתר הקבלני משנה והכל. זאת אומרת,
אם ישראל היא הרוכשת, אם היא הצד החזק במסע ומתן.
לא, אני אומר, זאת אומרת, אם יש, סתם דוגמה, קבלן, לא יודע, EPC או whatever, אז גם קבלני משנה יכול שיהיה בוררויות עם אותם תנאים. זאת אומרת, אם גם בישראלי וגם בישראל.
אז יש לי שאלה שנמשכת לזה, כי השאלה, למה בעצם, יש לנו את דוקטור מנשה כהן, שעומד בראש אחד מהמוסדות לבוררות, בעצם היחיד, בפועל היחיד, יש עוד כל מיני מתחרים וחיקויים, אבל בפועל אתם המוסד היחיד והרציני. למה אתם לא מובילים איזה קמפיין בעולם? כי הרבה פעמים נגיד שאני מגיעה לארצות הברית, ואני אומרת, איך אתם בענייני בוררויות בינלאומיות עם ישראל? אומרים לי, בואי. מה? על מי? עם מי אנחנו? אין איזה מודעות לדבר הזה, כמו שאין מודעות להרבה מאוד דברים. ויש לנו, אני חושבת, יש לנו סדרה מטורפת של עורכי דין מצוינים. ואותך, מה צריך יותר מזה?
אז קודם כל, תודה. עלית על נקודה מאוד חשובה, שגם יובל זה רק אותה דיין של המודעות. המודעות זה גם מודעות של חברות ישראליות לעובדה שאפשר לקיים בוררויות בישראל, וטוב להן שיהיה כך. אבל גם, כמו שאמרת, בעולם שידעו בכלל שיש בישראל מוסד לבוררות. אז עכשיו אנחנו מתחילים, הנה רק היום נפגשתי עם משרד עורכי דין גדול מניו יורק, שהגיעו פה נציגים לארץ ושמענו את זה. אנחנו נפגשים בכנסים בינלאומיים. יש לנו אפשרות לעשות רואוצ'ו למשרדים בניו יורק, אולי עוד השנה, על הפרויקט, על כל מה, על כל הרעיון הזה של בוררות בינלאומית בישראל כמרכז בוררות בינלאומית. ואנחנו יותר ויותר מתחילים לחנך את העולם שיש כאן מרכז בוררות רציני מאוד, עם בוררים בטופ העולמי, עם כללים, עם חוק שתואם, עם תשתית, כמו שאמר יובל, של עורכי דין ברמה מאוד גבוהה, כך שמהבחינה הזאת אין שום סיבה שבוררות בישראל תיפול מכל מוסד בוררות מכובד אחר בעולם.
בכנסים בינלאומיים רואים את זה. זאת אומרת, אם פעם היה ישראלי אחד שהיה נוסע לשם, היום יש תמיד משלחת.
יש קבוצה.
יש קבוצה. נכון. שלא נוסעת יחד, מגיעה כמה משרדים בנפרד, אבל מגיעים ויש נוכחות.
יש נוכחות.
זה לא בסדר שלא נוסעים ביחד. מהכל זה הדבר הנוראי.
נפגשים שם.
נפגשים שם, בדיוק.
טוב, היום ממש התוכנית היא על
בול בזמן.
בול בפוני. תודה רבה, עורך דין יובל נעים. נעמת לנו מאוד באמת.
השתדלתי, תודה רבה.
הרבה הצלחה.
תודה רבה.
הרבה בהצלחה.
ופרסומות.